ברוכים הבאים לסדרת חקר השוק. במסגרת ערוץ הפודקאסט, נדלן בשידור עם צחי קווטינסקי. בכל פרק מתארח מתווך מוביל אשר סוקר עבורנו את היישוב בו הוא פועל ואת אפשרויות ההשקעה בו. האזנה מועילה.
אהלן שישי, ערב טוב. אז ברוכים הבאים כולם לעוד פודקאסט, כן, למי שרואה אותנו עכשיו בזום, אנחנו לא בזום נדלן, אנחנו בפודקאסט נדלן בשידור בחקר השוק, אתה יודע שישי שאני עושה חקר שוק שבעצם הוא מכסה גם יישובים בארץ, העליתי הפודקאסט האחרון עלה על יהוד, וגם יש לנו על פרקים על חול, היינו בפורטוגל, היינו בארצות הברית בכמה מקומות, את לאט לאט אני שובר את זה בגלל שאתה יודע שאנשים, כל פעם זה קורה לי שאנשים מרימים גבה והם אומרים, רגע, צחי קווטינסקי השתגע, הרי בגלובס לפני 3.5 שנים היה כתוב המשקיע שמתנגד להשקעות בחו"ל. ואני כל פעם צריך להגיד את זה מחדש, גם במפגשי הזום וגם כאן וגם כאן עכשיו, ולכל מי ששומע אותנו ולכל מי שרואה, ואני רק אבהיר לאלה ששומעים אותנו אחר כך ויראו אותנו ביוטיוב, שאנחנו עלינו לפייסבוק לייב, ואנחנו החלטנו לשתף את האנשים בהקלטה. אז באמת אני חושב שאני לא נגד השקעות בחו"ל, רק אני בעד שיעשו את זה אנשים אחראים, יש אנשים שרואים את הנכסים, שעומדים בנכסים. אז במסגרת הזאת אנחנו נפגשנו, והייתה לנו פגישה מאוד יפה כמובן בזום, ושהייתי שמח להיות לידך, אבל אתה יודע, אתה בקוסטה ריקה.
נכון, כרגע.
אני חושב שגם הבת שלי בקוסטה ריקה, אבל זה רחוב בירושלים. אז שישי, אמנם אתה באת בלי ורד, אבל ברוך הבא.
תודה רבה. ברוך הנמצא, איזה כיף להיות
פה. כן. ושמע, אנחנו גם נפגוש, אני בטח, אנחנו נראה עוד מעט אנשים שם, אבל נסתכל גם, אולי יהיה תגובות, אבל אנחנו בעצם הולכים לספר את הסיפור של, גם של ורד ושישי, את הסיפור קצת האישי, וכמובן לדבר על המקום שאתם מתעסקים בו ומומחים בו, על קפריסין הטורקי, ואני כבר אומר לאנשים שמי שכמוני לא יודע איפה זה, אז אנחנו נראה מפה. אז בוא שישי ככה, בוא נתחיל בזה. קודם כל תסביר לכולם איפה השם שישי הזה, שאנשים לא מבינים, שלא יחשבו שאני מעוות פה איזה משהו. הרי אני קראתי לך בהתחלה ססי שנפגשנו.
נכון.
אז מה זה שישי? ותספר להם מי זה שישי ומי אלה שישי וורד, או ורד ושישי.
טוב, הראשון, כיף להיות פה צחי, וזה ככה בהחלט רגע מרגש, ואני ממש ממש שמח על ההזדמנות. תודה רבה, כבר מראש.
הכבוד הוא שלי.
הדדי. לגבי השם שישי, אז תמיד שואלים מה זה, כי זה שם לא נפוץ בלקסיקון. השם המקורי שלי זה שמעון יוסף. ושמעון יוסף, הוא נולד בקהילה של חסידי גור באשדוד. אני בעברי הייתי חסיד גור, עד גיל 24 הייתי ממש בתוך הקהילה, בחור, ישיבה, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, ממש בתוך המסגרות, by the book מה שנקרא. בגיל 24 החלטתי שאני הולך לעשות שינוי בחיים, ובעצם יוצא לעולם הגדול.
אני סיפרתי לך, אני חייב לעצור אותך, שאני קיבלתי מהרב גרוס, הכשר, הרב גרוס זה הרב של גור שם באשדוד, וקיבלתי הכשר לעיסוק שלי, ולדבר עם החסידים שלו.
נכון.
אבל תתקדם.
אתה צריך להגיד איכשר.
איכשר, לא, אתה רואה? לא,
שימה איכשר. אתה רואה מה זה? יש דברים שמשארים איתך לנצח, אתה יודע, איתי על כל פנים. דברים שגדלתי איתם,
למרות שהיום אני יותר דוס ממך.
ייתכן. אז זהו, שהחלטתי שאני עושה, ואז החלטתי גם לקצר את השם, משמעון יוסף לשישי, זה בעצם הראשי תיבות של השם שלי. ואנחנו בעצם מאוד מאמינים לעשות שינויים בחיים כל הזמן ולהתקדם ולעשות את הקפיצות שלנו. בגיל 28 הכרתי את ורד אשתי, אנחנו נשואים כבר 10 שנים, מכירים 10 שנים, נשואים קצת פחות. אנחנו נשואים, יש לנו 2 ילדים, ילדה בת 7 אוטוטו ותינוק בן 3 חודשים.
מזל טוב.
ותודה רבה. אנחנו אוהבים לטייל בעולם, אוהבים לראות את העולם הגדול, וזה חלום שתמיד היה לנו, ואנחנו גם אוהבים לצבור נכסים, אז קבענו לעצמנו סיסטם שאנחנו רוצים לצבור נכסים ולטייל בעולם. וזה מה שאנחנו עושים כבר 6.5 שנים, מ-2017 הבנו שאנחנו במקביל לעבודה שלנו רוצים להוציא את הכסף שלנו לעבוד. המקום הראשון שהתחלנו להשקיע בו זה היה בצפון קפריסין, הגענו לשם אחרי שהבנו שבישראל הכסף שלנו שווה קצת פחות, וזה עוד היה ב-2017 המחירים שלה, אז היום המחירים כבר הם עוד יותר גבוהים, וחיפשנו הרבה אופציות מחוץ לישראל, אמרנו אנחנו רוצים להישאר קרוב, משהו שישאר בשליטה שלנו, ומבדיקות שעשינו אז עם כל מיני חברות וכל מיני פרויקטים וכל מיני מדינות שקרובות לישראל, הגענו לקפריסין הטורקית, ושהגענו לשם פשוט היינו בשוק, כי זה מקום שפתאום הכסף שלך שווה הרבה יותר, זה מקום שישראלים עדיין לא מכירים, בשש שנים האחרונות כן יותר מכירים מה שהיה לפני שש שנים, אבל עדיין הרוב הישראלי לא מכיר את ההתפתחות ואת התנופה שיש שם, וזה פשוט גן עדן, זה פשוט גן עדן. אז אנחנו משקיעים שם כבר 6.5 שנים, עברנו לגור בקפריסין הטורקית ב-2019, עוד שינוי שככה עשינו בחיים, אמרנו נעשה רילוקיישן, עברנו לגור שם, וכבר 4.5 שנים אנחנו גרים בקפריסין הטורקית, במקביל לחיים בקפריסין הטורקית, אמרנו אנחנו רוצים לצבור נכסים ולטייל בעולם, התחלנו לטייל בעולם, וכבר קרוב ל4 שנים אנחנו בחורף תמיד מטיילים איפשהו, אז היינו בתאילנד ובמקסיקו ובקוסטה ריקה ובעוד מדינות ככה יותר קרובות, קוסטה ריקה הגענו באוקטובר 2021, לפני אוטוטו שנתיים, והרגשנו גם פה שיש לנו שליחות לעשות בקוסטה ריקה, אז פה מעבר לטיול שעשינו, התחלנו להריח את עולם הנדלן, ראינו שגם פה יש הרבה מאוד משפחות שצריכות עזרה בלקנות שטחים, לבנות בתים, המון אנשים בכל העולם יש עכשיו נהירה לבוא לגור בקוסטה ריקה, אבל זה שוק מאוד מאוד... זה מדינת עולם שלישי, אז יש הרבה מה ללמוד, הרבה חוקים, הרבה אנשים, ההתנהלות עם מקומים, איך רואים שטחים. עשינו ככה מחקר על עצמנו של כמה חודשים, קנינו שטח פה בקוסטה ריקה, ואנחנו גם התחלנו לפתח אותו במטרה לבנות פה שכונת וילות. אז כרגע החיים שלנו מחולקים לשתיים, חצי שנה אנחנו בצפון קפריסין, בשבועות הקרובים אנחנו אמורים להגיע לקיץ לקפריסין הטורקית, להיות שם כמה חודשים, ושם אנחנו משווקים נדלן ומלווים משקיעים, שזה מה שאנחנו עושים כבר 4.5 שנים, ובחורף אנחנו בקוסטה ריקה, שגם פה יש לנו את הנדלן שלנו, אז זה ככה עלינו בגדול.
אז כנראה שנצטרך לעשות גם פרק על קוסטה ריקה.
שיבוא היום, היום אנחנו, עדיין לא בשיווק.
היום אנחנו נתמקד ברשותך, למרות שאתה עכשיו בקוסטה ריקה, אנחנו נתמקד בקפריסין הטורקית.
כן.
ואני אשמח ככה, גם אם תפתח מפה וגם תסביר לאנשים, אז לאלה ששומעים אותנו, לאלה ששומעים ולא רואים, אתם תהיו מוזמנים אחר כך... להסתכל אצלי באתר, בעמוד ההקלטה, ואתם תראו את המפה שעכשיו שישי ידבר עליה. אז בוא תעשה שיתוף וככה, בוא תסביר לנו מה זה קפריסין הטורקית, ונתחיל להיכנס ולהבין במה אנחנו מדברים.
אוקיי. אז קפריסין הטורקית, יש המון אנשים שמתבלבלים לחשוב ולהגיד שבגלל שבמילה קפריסין הטורקית יש את האותיות של טורקיה, אז זה מדינה שהיא שייכת לטורקיה בעצם. ואפילו אנחנו שהציעו לנו ב-2017 לבוא ולהשקיע שם, ישר נלחצנו כזה, כי יש שמועות ויש דברים שהם לא כל כך טובים על קפריסין הטורקית, אבל אמרנו בוא נלך לבדוק ולהבין. אז האי קפריסין כמו שאנחנו רואים אותו, הוא מחולק לשתי מדינות היום, שתי מדינות שונות לחלוטין, חוקים שונים, הכל מקומי ושונה לגמרי. אני מנסה לפתוח את העת, אני לא רואה אותה, לא משנה. אז בעצם בדרום יש לנו את קפריסין היוונית, שזה בעצם מדינה אחת, ובצפון יש לנו את קפריסין הטורקית, שזה מדינה שנייה. יוון לא שולטת בצד היווני, וטורקיה לא שולטת בצד הטורקי. אז למה זה נקרא יוונים וטורקים? בגלל שהמקומיים שחיים פה, אלה שחיים בדרום, עלו מיוון לפני כמה מאות שנים, ואלה שחיים בצפון, עלו מטורקיה לפני כמה מאות שנים. אבל כיום תבוא למקומי ברחוב ותגיד לו, אתה יווני או אתה טורקי, נגיד לך לא, הם סיפריות, הם קפריסאים, הם כבר דורות חיים שמה, הממשלה שלהם היא קפריסאית, הלאום שלהם זה קפריסאים, גם היוונים וגם הטורקים בסופו של דבר הם קפריסאים. מבחינת השליטה, מבחינת הממשלות, כל צד אחראי ושולט בעצמו, כל צד מנהל את עצמו, כל צד הטאבו שלו, חוקים שלו, הנהיגה היא בכלל כמו באנגליה, חוקי הנדלן כפופים לחוק האנגלי.
רגע, אני לא הבנתי. אתה אומר, זה לא שליטה מרכזית, אלא יש חלוקה עדיין של שני הצדדים.
כן. כן, זה שתי מדינות שונות לחלוטין, שכל צד שולט בעצמו. בדרום יש את הממשלה של קפריסין הדרומית, קפריסין היוונית, ובצפון יש לנו את הממשלה של קפריסין הטורקית.
אז בוא ככה תמקם אותנו בערך במפה, ולמי שזה אחר כך יסתכל, אם אנחנו מסתכלים, הנה רואים את העכבר שלך למי שמסתכל, הנה הגדלת אותו, בוא תכוון אותנו קצת לאיפה הגבולות.
אוקיי, אז הגבול שבעצם מפריד בין הדרום לבין הצפון, אגב החלוקה לשתי שליש ושליש, שתי שליש שייך לקפריסין היוונית ושליש מהאדמה שייך לקפריסין הטורקית, זה מופרד על ידי הקו הזה, הקו המקווקו הזה, שנקרא הקו הירוק, כמו שאנחנו מכירים מישראל. הקו הירוק הזה מפריד בעצם בין שתי המדינות. מבחינת מעבר, יש מעבר חופשי בין שתי הצדדים, קפריסאים יוונים יכולים לעבור לצפון, קפריסאים טורקים יכולים לעבור לדרום,
ישראלית... יש גדר גבול?
יש מעברי גבול, כן, זה ממש מעבר כמו שעוברים ממדינה למדינה, יש בידוק של, לא אגיד משמר הגבול, כי אין שם מלחמות ושוטרים, אבל כאילו בודקים כאלה של הגבול, immigration, מה שנקרא, כל אחד שעובר בעצם מציג את הדרכון, מסתכלים וממשיכים קדימה מצד לצד, אין חותמת בדרכון או משהו שעוברים מצד לצד, אבל כן מציגים את הדרכון. נגיד המשקיעים שלנו שבאים לסיור משקיעים, אז הנהג מונית מציג את הדרכונים שלהם וממשיכים הלאה, אפילו לא צריכים לצאת מהאוטו. אוקיי?
אוקיי.
אז זה בעצם הקו הזה. אגב, יש 9 מעברי גבול בין צד לצד, הם פתוחים 24/7, כל אחד יכול לעבור, נגיד הישראלים שבאים להשקיע בצפון קפריסין, נוחתים בלרנקה ועוברים צפונה, קונים נכסים וחוזרים חזרה לישראל דרך לרנקה. אגב, הולך להיפתח ממש בשבועות הקרובים שדה תעופה בינלאומי בקפריסין הטורקית. עכשיו הוא כבר היה אמור לפתח תחילת השנה, הוא קצת נדחה, הוא אמור לפתח בשבועות הקרובים. שדה תעופה שבעצם יקבל טיסות ישירות, כרגע עדיין לא מישראל, אבל כן יש כבר כמה מדינות שאישרו שהם יטוסו בצורה ישירה לקפריסין הטורקית. אז המקום הוא בהתפתחות, זה מה שאנחנו אוהבים בו, זה מה שאנחנו ראינו מהרגע הראשון שהגענו, שיש עדיין לאן לצמוח, הפונדציאל הוא לפנינו, הצמיחה היא גדולה, ולכן אנחנו אוהבים את המקום הזה.
אז בוא תאפיין לי את הערים שנמצאות, הערים שאנחנו מכירים, או תכוון אותנו לערים, ואיפה הן נמצאות בתוך החלק הטורקי.
אוקיי.
אפילו אולי תגדיל טיפה אותה מפה.
אוקיי, אין בעיה. אז מבחינת צפון קפריסין, מבחינת הצד הטורקי, יש 5 ערים מרכזיות. 5 ערים מרכזיות, לא 5.
5, הכל בסדר.
אני בלי ליבה, סורי. אוקיי, אז העיר הבירה ניקוסיה מחולקת לשתיים. חלק ממנה נמצא בצד היווני, חלק ממנה נמצא בצד הטורקי, אז זה בעצם עיר אחד בצד הטורקי. עיר נוספת זה פמגוסטה, עיר מאוד מפורסמת. אגב, סבא שלי וסבתא שלי, שהם עלו מהשואה, הם הכירו בפמגוסטה, ואחרי זה הם עלו לישראל, אז יש לי ככה פינה חמה למקום הזה. עיר נוספת זה איסקלה, שזה המקום שבו אנחנו גם גרים, יש פה כמה שכונות ממש ממש יפות על הים ורחוק מהים, ריזורטים מטורפים.
עוד מעט קצת נדבר על האוכלוסיות והכל, אבל...
כן, אבל זה האזור, זה אזור איסקלה. זה אזור איסקלה. יש לנו את גירנה, שזה גם עיר מאוד גדולה, שיש בה גם תיירות ואוניברסיטאות, אגב יש המון המון סטודנטים מצפון קפריסין, נגיע לזה עוד מעט, אז עוד עיר זה גירנה. וגוזליות, זה גם עיר, זה עיר קצת יותר קטנה, שהיא נמצאת בצד הצפוני המערבי של צפון קפריסין, וגם אזור מאוד מאוד יפה. אז זה בגדול הערים המרכזיות.
איפה יש שדה התעופה החדש?
פה, ליד ניקוסיה. בצד הטורקי, ליד ניקוסיה. אגב, ניקוסיה...
הוא ישמש את שני הצדדים, נכון?
מי שרוצה, כמובן. נגיד קפריסאי יווני שרוצה לטוס לטורקיה, אין לו טיסות מלארנקה, אז הם עוברים לצד הטורקי וטסים לטורקיה. שוב, המעבר חופשי. לשתי הצדדים, ככה שכל אחד יכול להשתמש בו לכל דבר.
אז אני כבר מבקש ממך שלפני שאתה שולח לי בסוף את המפה, אתה תסמן את הקווים עליה, תסמן את הערים המרכזיות, וככה אנשים יוכלו להיווכח, אבל מה קורה חוץ מהחמש הערים המרכזיות? קצת על היישוב הכפרי שיש שם?
וואו. אתה יודע, לפעמים אנשים מגיעים, מכירים את טורקיה, היו באיסטנבול, ואז הם מגיעים לקפריסין הטורקית ומצפים לקבל את אותו וייב שהם מכירים מאיסטנבול. אז זה וייב שונה לגמרי, אנשים שונים לגמרי, זה אנשים ממש בגובה העיניים, כפריים כאלה, אני אספר לך סיפור. לפני כמה שנים הלכנו לטייל, אנחנו תמיד אוהבים לטייל, אז גם בצפון קפריסין אנחנו פשוט, שיום שבת לוקחים את האוטו ופשוט מטיילים בכפרים וזה, הגענו לאיזה כפר פעם אחת ביום שבת, ואנחנו רואים איזה בחור לא צעיר, יושב ועודר במעדר שלו בגינה. התחלנו לדבר איתו, מתברר שהוא מדבר אנגלית, שאלנו אותו, אתה צריך עזרה? הוא אומר, כן, בואו תיכנסו. בקיצור, מכניס אותנו אליו הביתה, מכין לנו קפה ומתחילים לדבר. מסתבר שזה אחד הבכירים במשטרה של קפריסין הטורקית, באזור שאנחנו גרים בו, ואיכשהו שמע שאנחנו ישראלים התחיל לעוף עלינו, ווואי, איך אני אוהב את ישראל, ואני מכיר את שימון אייקוט, שהוא הבעלים של הריזורטים שאנחנו גרים בהם, ואני, כאילו, אתה פתאום מזהה ככה את, את ההתלהבות שלו, כל כך התרגש מדי שישראלים באים אליו הביתה, וזה הווייב של האנשים שם, הדבר ראשון מאוד אוהבים את ישראל, דבר שני נורא בגובה העיניים, וזה ממש ממש כיף.
יפה, אז בוא תיתן לי עוד קצת רקע, מה קורה בכפרים האלה? אני רואה שיש הרבה יישובים קטנים כאלה לאורך החוף, בעיקר אני רואה את זה לאורך החוף לפי המפה, מה קורה בהם? מה מאפיין אותם?
אוקיי, הדברים שמה...
והאם אתם גם משקיעים בהם או שאתם מתרכזים בערים?
אנחנו מתרכזים בעיקר בשכונות שהן מאוד מבוקשות למגורים ולהשכרות לתיירות, כי בסופו של דבר כמשקיעים אנחנו מחפשים תשואה גבוהה, וזה מה שיש אצלנו בשכונות. המקומות הכפריים יותר זה טוב לטיולים, להכיר את המקום, נגיד שמשקיעים באים לסיור משקיעים, אז אנחנו גם מראים להם את הריזורטים ואת השכונות ואת החופים, אבל גם לוקחים אותם לארוחות מקומיות בכל מיני מקומות כאלה מאוד כפריים ופשוטים כאלה. ואנשים מפעים על זה, אתה יודע, כי העולם מתקדם היום בצורה כל כך מהירה, אנשים לפעמים רגע רוצים להתחבר קצת לטבע הפשוט והכפרי. אז חלק מהסיור אנחנו לוקחים אותם גם למקומות כאלה.
טוב, אז בוא נתחיל קצת ללמוד את הערים. בוא נתחיל ללמוד איפה אנחנו. דיברת קודם כל על ניקוסיה. ניקוסיה, ואני מדבר, אנחנו מתרכזים בניקוסיה בצד הטורקי, אתה אמרת שהעיר הבירה מחולקת לשני חלקים. מי האוכלוסייה שגרה ומה מאפיין את ניקוסיה?
אוקיי, מבחינת ניקוסיה, דבר ראשון, יש הרבה מקומיים שחיים שם. הרבה סטודנטים גם באים לגור בניקוסיה, כי יש כמה אוניברסיטאות גדולות שנמצאות בניקוסיה ובאזור ניקוסיה. לא נתקלתי בהרבה משפחות של זרים, נגיד כמונו או כמו הרוסים והאנגלים, הם פחות באים לניקוסיה, כי ניקוסיה זה עיר מדי, ועכשיו רוב האלה שמגיעים, מגיעים מערים, אז מחפשים דברים קצת שונים. וזה מה שמוצאים בריזורטים שנדבר עליהם עוד מעט. בניקוסיה זה בעיקר סטודנטים ומשפחות מקומיות.
אוקיי, וממה חיים שם התושבים?
עסקים, המון המון, המון עסקים מקומיים, יש הרבה שעובדים בשירותי הממשלה, אין איזה משהו
שאני יודע. יש שם, אנחנו מוצאים בעיר כזאת, או בכלל, בקפריסין, מפעלים בינלאומיים, או שזה הכל תעשייה מקומית?
אוקיי, אז הדברים שמבססים את הכלכלה של קפריסין הטורקית ב-20 שנה האחרונות, זה א' כל נדלן, זה כל ההתפתחות המואצת של השכונות שאנחנו מכירים בהרבה מאוד אזורים של האי, שזה בעצם מייצר המון זרים שבאים פנימה וקונים נכסים למטרת לעבור לגור, אז נדלן זה משהו שמאוד חיזק את הכלכלה. סטודנטים, יש המון המון סטודנטים, יש 120 אלף סטודנטים מקפריסין הטורקית, שבאים מכל העולם, והם מפוזרים בין כל הערים של צפון קפריסין, נגיד יש קרוב ל-20 אוניברסיטאות בצפון קפריסין, שביניהם מחולקים הסטודנטים, ובכל עיר יש, נגיד יש בניקוסיה אוניברסיטאות, יש בפמגוסטה, יש בגירנה, ככה שיש בכל מקום עשרות אלפי סטודנטים שבעצם מכניסים תנועה פנימה, יש המון חקלאות בצפון קפריסין, רוב החקלאות, רוב האוכל שם הוא חקלאות מקומית, אוקיי? אז הם חיים גם על זה. אז בעיקר, וגם תיירות. בשנים האחרונות, מאז שנפתח הגבול בעצם בין הדרום לצפון, כי עד 2005-2004 הגבול היה סגור בין הצדדים. יכלו להיכנס רק דרך השדה תעופה עם טיסות מטורקיה. ב-2004-2005 הם התחממו ככה היחסים ביניהם עוד, בין הצד היווני לצד הטורקי, ואז בעצם פתחו את התשעה מעברי גבול, ומאז הם פתוחים. וזה יצר המון המון תיירות שבה. ואז ב-20 שנה האחרונות, התיירות מאוד מתחזקת, כל שנה המספרים רק עולים. למה באים לצפון קפריסין? באים בעיקר ממדינות קרות, באים מאירופה ובאים מרוסיה ובאים ליהנות מהקיץ. קפריסין זה אי של שמש, זה 300 ימים בשנה של שמש, אנשים מאוד אוהבים את זה. אז זה מייצר תיירות מאוד מאוד חזקה.
אתה אומר שהיא שמש למרות שהיא נמצאת באזור ים תיכוני? אוקיי, מעניין.
ים התיכון זה לא
חזק. עכשיו, מבחינת נדלן, בואו כן. קצת נדבר על הנדלן שבניקוסיה, שזה מה שמעניין את כולם. איזה סוגי נכסים, איזה סוגי בניינים אנחנו נמצא שם, איזה סוגי נכסים אם אנחנו קונים, גם אם אתה לא קונה שם, מאפיינים שם את ה... גם, אתה יודע, אנשים מקשיבים לנו, אז הם קצת רוצים לדעת גם על מחירים, וכמובן על השכרות, אז בוא קצת תאפיין לי את הנכסים במה שיש בניקוסיה.
אוקיי, אז אני אגיד לך, אנחנו פחות מתעסקים בניקוסיה.
ברור לי, אני ידעתי.
אוקיי, אז אני פחות מכיר את השוק הזה. אני לא יודע מה המחירים שם. מעולם לא התעסקתי שם, אני כן, יש לי חברים מקומיים שגרים שם, אבל לא נכנסתי הפעם לשוק הזה של ניקוסיה להבין מספרים ומחירים, כי זה לא הקהל יעד שלי. הקהל יעד שלי מתעסק או, ומעניין אותו, או באזור הזה של החופים, או באזור הזה של החופים. ניקוסיה היא לא קרובה לים. היא באמצע...
אתה מדבר אבל באזור של החופים, בערים, נכון? לא בכפרים.
גם בכפרים, יש כפרים... נגיד באזור טאטליסו, וגם פה באזור יותר, ניכנס יותר פנימה, יש אזור שנקרא איסנטפה, שבעצם הוא יושב על הדרך לגירנה, פה על הכביש הזה. אז האזור הזה בשנים האחרונות נהנה מעלייה מאוד מאוד חזקה של זרים שבאים ורוכשים פה נכסים. אז כשלקוחות באים ורוצים להשקיע או לקנות נכס בצפון קפריסין לעצמם, הדברים הכי מעניינים זה באזור הזה של החופים, באזור לונג ביץ', שזה הרבה מאוד שכונות שנבנות פה, או באזור הזה, בין תאטליסו לגירנה. זה האזורים הכי מעניינים.
אז בוא תאפיין לי את זה. מה זה הנכסים שקונים הזרים שם? האם הם באים לגור שם קבוע, או שזה דירות קיץ?
אז זהו, אז אנחנו נפריד בין הלקוח הישראלי הממוצע לבין הלא ישראלים, שזה הרוסים והאנגלים וכל הגוש הסובייטי. הישראלים, עד לפני הקורונה, כמעט כולם היו קונים למטרת השקעה נטו. בקורונה הרבה משפחות הבינו שהן רוצות לעשות שינוי וככה לגור בגן עדן, אז גם יש חלק מהמשפחות שבתקופה של השנים האחרונות כן גם עושים רילוקיישן, אבל עדיין רוב המוחלט של הקונים זה למטרת השקעה. לעומת זאת הזרים האחרים, אם זה האנגלים והגרמנים וכל הגוש הסובייטים, הם כן קונים למטרת מגורים. למה הם קונים למטרת מגורים? כי הם רוצים לגור מצד אחד קרוב לאירופה, קרוב לרוסיה, קרוב למדינות שלהם, הם לא רוצים להתרחק עד תאילנד או עד קוסטה ריקה, יש גם כאלה, אבל לא הרבה. ומצד שני זה מקום שהוא שלב ורגוע. מקום עם בתי ספר וחינוך ברמה מאוד מאוד גבוהה, יש באזורים שאנחנו מסתובבים, בתי ספר אנגליים ברמה מאוד מאוד גבוהה, שכל ילד שלומד שם והוא מצליח בלימודים, אחרי זה יכול להמשיך לאוניברסיטה באנגליה. אז כך שזה מייצר בעצם ביקוש מאוד גבוה למשפחות שמעניין אותם חינוך טוב, מעניין אותם לחיות בשלווה, מעניין אותם לחיות קרוב לים, בסופו של דבר זה משהו דה פקטו מנצח, אנשים אוהבים להיות קרוב לים, ולחיות בתוך השכונות שאנחנו מתעסקים איתם, שיש כל כך הרבה פסיליטיז, כל כך הרבה איכות חיים שאין במקומות אחרים, אז בסוף זה מנצח.
יפה, אז איזה סוגי נכסים יש לנו שם? מה בונים? זה דברים חדשים? זה דברים ישנים?
כן. בעיקרון מה שאנחנו מתעסקים איתו זה בעיקר נכסים חדשים, דירות חדשות מקבלן. למה? כי אנחנו אוהבים שקט. אנחנו אוהבים שקט נפשי, כמה שפחות כאבי ראש והתעסקויות ודברים שיכולים להשתבש. שקונים דירה
כן,
חדשה
אבל, מקבלן. אבל אם אתה מסתכל על התושבים הזרים שבאים לשם ובאים לגור, הם קונים רק חדש או הם גם קונים את המבנים הישנים שקיימים שם?
הם קונים הכל, ברגע שבן אדם רוצה לעבור, הוא מחפש משהו שהוא מוכן, משהו שהוא באזור שהוא מחפש, כל אזור והסיפור שלו. אזור לונג ביץ' נגיד, האזור הזה, זה אזור של חופים חוליים. אז יש כאלה שרוצים לגור באזור של חופים חוליים, מחפשים פה נכס שמתאים לצרכים שלהם. לעומת זאת, יש כאלה שמעדיפים את האזור הזה, שזה חופים סיליים, יש כאלה שרוצים את הסגנון הזה.
אתה אומר זה, תגיד שם של עיר, בלה שזה ששומע אותנו כרגע לא רואה מה אתה מראה.
אוקיי. אז האזור של החופים החוליים זה אזור איסקלה, זה האזור המזרחי-דרומי של צפון קפריסין.
אתה מדבר למי שככה יש לו את התמונה של האי, בעצם אם אתם זוכרים, האי נראה כמו איזה סוס עם זנב סוס,
נכון.
ובעצם אנחנו מדברים על, על, על התחלה של החצי אי תקרא לזה, או התחלה של הזנב סוס, יש שם כזה מפרץ וזה המקום, בחלק נכון. הדרומי של המפרץ הזה.
נכון, כל האזור הזה, האזור המזרחי דרומי, זה אזור של חופים חוליים שהוא מאוד מאוד מבוקש למגורים, גם זרים אבל גם מקומיים. בשנים האחרונות אנחנו רואים את זה גם, יש המון משפחות מקומיות שככה יוצאים מהכפרים ורוכשים נכסים אצלנו בשכונות. למה? דבר ראשון יש עבודה, הם עובדים בחברות הגדולות, משהו שנותן להם יציבות וביטחון. וגם הם רוצים ככה לגור ביחד עם הזרים. רוב המקומיים גם, אגב, דוברים אנגלית, בגלל שהאנגלים שלטו בצפון קפריסין עד 1960, אז המון מקומיים מדברים אנגלית. נגיד, אני גר בקוסטה ריקה, שזה מדינה שגם פה יש הרבה זרים אמריקאים, אבל פה אתה יכול ללכת לבנק, והבנקאי אפילו לא מדבר מילה באנגלית. בקפריסין, לעומת זאת, הבנקאי, בקפריסין הטורקית אני מדבר, הבנקאי מדבר גם אנגלית, וגם רוסית, וגם טורקית, כי זה בעצם השפות שצריך. אז כל שפה שתדבר איתו יודע לענות לך עברית, כמה מילים שלימדתי אותו. אבל בגדול זה מספיק.
אוקיי, ותסבר לנו קצת האוזן על מחירים של נכסים.
אוקיי, אז מבחינת מחירים, אני ממש נהנה לראות את הקפיצות שקרו בשש וחצי שנים האחרונות. אם אנחנו התחלנו את המסע קניות שלנו, מה שנקרא, ב-2017, והמחירים אז היו באזור 40 אלף פאונד, הנדלן בקפריסין הטורקית הוא בפאונד, בגלל השליטה של האנגלים, אז הנדלן והמכוניות נסחרים עדיין בפאונד. כיום המחיר של הדירות הוא הכי זול, מתחיל ב-90, 100, 110 אלף פאונד. בצפונה, אם אתה מחפש דירות...
שאתה מקבל בסכום הזה איזה סוג של נכס?
דירות סטודיו, זה הדירות הכי קטנות שאנחנו מציעים. תשמע, בגדול יש הכל, יש לקוחות שרוצים וילה קו ראשון לים, עם בריכה פרטית, אינפיניטי.
אז בוא תספר לנו על זה.
אוקיי, אז יש כאילו מנעד מאוד מאוד רחב. אז אם נפריד את זה בין אלה שרוצים לעבור לגור, לאלה שרוצים להשקיע. אלה שרוצים להשקיע, הדירות הכי מבוקשות להשקעה, ואחרי זה להשכרות, זה דירות בין סטודיו לשתיים פלוס אחד. זה אומר דירות סטודיו, שאנחנו מכירים בישראל, או דירות שני חדרים, בקפריסין זה נקרא אחד פלוס אחד, חדר שינה פלוס מטבח וסלון, ודירות שתיים פלוס אחד, שזה שתי חדרי שינה פלוס מטבח וסלון, זה הדירות הכי מבוקשות להשכרות. המחיר של הדירות כאלה היום זה בין 100 ל-300 אלף פאונד נגיד. אם נעשה את זה בשקלים, אז זה בין חצי מיליון.
מה יוצר את ההבדל בין הדירות? למה היא כזה רוחב פס של בין 100 ל-300?
כי זה משתנה מהרבה דברים. תלוי, הדבר ראשון, הקרבה לים. אם זה שכונה ש-200 מטר מהים, היא יותר יקרה משכונה שהיא 800 מטר מהים, טבע הדברים. זה משתנה דירות שרואות ים או דירות שלא רואות ים. אתה יודע, בסופו של דבר זה בכל מקום בעולם, גם בקוסטה ריקה, שראינו שטחים, שטח עם נוף לים, המחיר שלו הרבה יותר משטח שלא רואה את הים. אז okay. גם פה זה המשחק הזה. היוקרה של השכונות, יש שכונות שהן בלבל יותר יוקרתי, אז המחירים שם יותר גבוהים, יש שכונות שנחשבות יותר פשוטות, והמחירים שם קצת יותר זולים. אז זה מה שיוצר בסופו של דבר את המנעד. מעבר לזה, יש אנשים, כמו שאמרתי, רוצים לעבור לגור, רוצים וילות, אז אנחנו יודעים גם לאתר להם את הדברים האלה. אם יש בן אדם שרוצה פנטהאוס בקומה 20, עם נוף מטורף לים ומגיע עם תקציב ורוצה לעשות את זה, ורוצה להגשים לעצמו את החלום, אז במחיר של דירת שלושה חדרים בישראל, הוא קונה את החלום הכי מטורף שלו בקפריסין הטורקית.
שזה מחיר, אתה יודע, ישראל זה דבר גדול. אני נכון. מזכיר לך, למרות שאתה כבר שכחת.
אוקיי.
אז זה המחיר של דירת שלושה חדרים בישראל?
פנטהאוז עם נוף מטורף לים, יכול לעלות באזור החצי מיליון פאונד, נגיד 2 מיליון, 2.5 מיליון שקלים, בגדול. זה okay. ככה בערכה גסה, כאילו מה שאנחנו מכירים.
ושעכשיו שאנחנו יודעים שיש דירות של 100 אלף פאונד או 300, בכמה אנחנו מזכירים את הדירות האלה?
אוקיי, okay. אז הביקושים להשכרות הם מאוד מאוד גבוהים, גם בפרויקטים שאנחנו מתעסקים איתם, ההשכרות הן בעיקר בטווח קצר. עכשיו, אתה יודע, ישראלים לפעמים מגיעים מחשש, טווח קצר, אז אולי יהיה להם נזקים בדירה, אולי דירה לא תהיה מוזכרת, בגלל שזה פחדים שקיימים אולי בישראל. ומה שאנחנו רואים בשוק הזה כבר הרבה שנים בקפריסין הטורקית, שהעדפה להזכיר לטווח קצר זה בגלל שזה ברירת המחדל, בגלל שזה אפשר, בגלל שזה אפשרי להזכיר לטווח קצר, והביקושים מאוד מאוד גבוהים, גם בחורף. למה בחורף? בגלל שקהל היעד שמגיע אלינו זה משפחות שמגיעות ממדינות קרות, מאוד קרות, מינוס 20, מינוס 10, מינוס 30. מבחינתם חורף כמו בישראל, 10, 15, 20 מעלות זה קיץ מבחינתם, אז שבאים אלינו לסיור בחורף, המשקיעים פתאום רואים את המשפחה הרוסית בבריכה, או הולכים לים, או קופצים לג'קוזי.
טוב, אז רוסים גם בזה, בחיפה, אנחנו רואים אותם הולכים זה, בשיא החורף, אנחנו עם מעילים ודובונים, והם יורדים עם הגבת לחוף הים.
ברור.
זה בסדר, זה כן, זה חינוך וזה אהבה, ובגלל זה הם בריאים.
נכון, אז יש המון כאלה אצלנו, זה יוצר בעצם תיירות חורף. בנוסף, יש המון פסיליטיז אצלנו בשכונות שמתאים לחורף, עם בריכות מקורות, שזה אובייס, אבל יש אפילו בריכת מי ים המלח, שזה בעצם בריכה עם כל המינרלים שיש בים המלח, אצלנו בקפריסין הטורקית. עכשיו, לישראלים זה לא מה שנקרא גוי סמציה, אבל לתייר הרוסי, מחפש מעבר לסתם דירה עם נוף לחניה, הוא בסוף מצא אצלנו בשכונות הרבה מאוד פסיליטי שאין לו בשום מקום אחר, ובסופו של דבר זה מתורגם לכסף. זה מה שמעניין אותנו בסוף כמשקיעים, שהדירה תהיה מוזכרת כמה שיותר, זה מה שאנחנו מוצאים פה בסוף.
אני רוצה רגע לקחת אותך הצידה, אתה יודע, לפתוח איזה סוגריים קטנים.
Mm-hmm.
אתה יודע, אנחנו בארץ, שאנחנו קונים דירה, אנחנו עוברים תהליך, תהליך של הערת הזרה, יש לנו, אין טאבו במדינת ישראל, אבל מה שכולם מכירים כלשכת רישום הקרקעין וקוראים לזה טאבו, פעם היה יותר אדמות מינהל, היום זה כבר פחות נפוץ. למעשה אנחנו יודעים איזה תהליך אנחנו עוברים. Mm-hmm. תן לנו ככה בשתי מילים, אני יודע שאני מתקיל אותך, אבל אני יודע שאתה שולט, איך התהליך של הרכישה והרישום שאנחנו mm-hmm. מדברים על נכס בקפריסין הטורקית?
מעולה. אז דבר ראשון, נורא קל להיות משקיע אפילו זר בקפריסין הטורקית. זו מדינה שמאוד מעודדת השקעות זרות, זו מדינה שיודעת שהדבר הזה הביא ומביא ויביא לצמיחה, אז היא לא שמה מקלות בגלגלים למשקיעים זרים. וזה מתבטא בהכל. דבר ראשון, ברישום בטאבו, ברגע שקונים נכס, הוא נרשם על שם הרוכש באופן מלא. לא חייבים לפתוח חברה, ולא צריך להביא שותף מקומי, ולא צריך יותר מדי מסמכים ולתרגם וזה. קנית דירה, נרשמת על שם הדרכון שלך באופן מלא, יש הערת עזרה בזמן בנייה, טאבו כשהנכס מוכן, הכל עובד בצורה מאוד מאוד מסודרת. זה לגבי הרישומים. גם לגבי העברות...
מבחינת הרישום, זאת אומרת, זה גושים בחלקות, איך זה עובד?
זה פרצלציה, כמו שאנחנו מכירים בישראל, יש חלוקה באדמה עצמה, נגיד אתה קונה דירה בבניין, אז מחלקים את השטח של הקרקע עצמו לחתיכות, וכל אחד מקבל את הזכות שלו, את החלק שלו, בקרקע עצמה, לא רק בדירה.
אוקיי, ואם אני ישראלי, ואני רוצה לקנות שם דירה במימון, זאת אומרת, אני אומר, אני רוצה לשים חלק מהסכום, ולממן את העסקה, מה היכולת שלי לעשות את זה שם?
אוקיי, אז מבחינת בנקים, הבנקים פחות בתחום הנדלן, בצפון קפריסין, עדיין לא נותנים הלוואות. הם נותנים הלוואות בריביות יחסית גבוהות, שעד לא מזמן זה היה נשמע מופרך לגמרי, אבל עכשיו זה פתאום די קרוב. בעיקרון הם נותנים הלוואות עם 19% ריבית שנתית. זה לא זול. לא זול בכלל.
אנחנו כבר לא מרוגים מזה היום בישראל.
בדיוק. לפני שנה היית אומר למשקיע 10% ריבית, הוא כזה היה מתעלף. עכשיו פתאום הבנק בישראל כבר רוצה 6-7% ריבית. אבל בסדר. עדיין אף אחד לא מצא את זה כמשתלם וזה בסדר. מה שכן אפשר לעשות, יש הלוואות קבלן, בעצם תוכנית תשלומים מול הקבלן ישירות, שאז בעצם הבנק לא מעורב, ואז בעצם זה אומר שאין ריבית והצמדה, על שום שלב על
הקבלן. הקבלן הוא זה שנותן לנו את ההלוואה, לא הבנק?
בדיוק, בדיוק. קונים דירה בשכונה שאנחנו משווקים, אנחנו בחרנו בפינצטה את הפרויקטים שאנחנו רוצים לשווק, כולם רצו שנשווק אותם, אבל אנחנו בחרנו את מי אנחנו רוצים לשווק, מסיבה שדבר ראשון אנחנו בעצמנו מושקעים בפרויקטים האלה, דבר שני אנחנו מכירים שם את כל הפירמידה מלמעלה עד למטה, ואם יש איזה משהו שצריך לסדר אנחנו ישר יודעים למי לפנות בצורה הכי מהירה, שזה חשוב בסופו של דבר בהשקעה בטח בחול, שלדעת שיש עם מי לדבר תמיד, אז אנחנו יודעים שעל ההשקעות שלנו, על הלקוחות שלנו, כל בעיה שלא תהיה, נדע תמיד לפתור אותה. זה השקט הנפשי שאנחנו מבטיחים ללקוחות שלנו ואנחנו רוצים לעמוד בזה. אז הפרויקטים שאנחנו משווקים הם פרויקטים שיודעים לייצר שקט נפשי.
ההלוואות שהקבלן נותן לנו, לאיזה טווחים, לאיזה סכומים. אם עכשיו אני קונה ממנו דירה, את אותה דירה שאמרת ב-100,000 אירו, סליחה, פאונד, כמה אני יכול לקבל הלוואה מהקבלן ולאיזה טווח זמן?
אז זה מאוד משתנה, תלוי באיזה שכונה, תלוי איזה דירה, זה תלוי בהרבה דברים, אבל בגדול, התוכניות השלומים הן משתנות בין חצי שנה, שנה ואפילו עד 7 שנים בפרויקטים מסוימים, שאפשר לפרוס את הדירה, את התשלומים שלה, מה שמופיע בחוזה זה מה שמשלמים, המחירים לא משתנים מכאן ועד סוף התשלומים של הדירה, לא ריבית ולא הצמדה.
יפה, אז אחרי שפתחנו קצת סוגריים שישי,
כן.
אני מציע שנחזור למפה, ודברת איתנו קודם על האזור של החולות, mm-hmm. בחלק אמרנו הדרומי שם לפני הכניסה לזנב הזה,
כן.
אז בוא תכוון אותנו לעוד אזורים ולעוד ריזורטים, כמו שאתה קורא להם.
בכיף. אגב, נעבור טיפה עוד קצת על קפריסין עצמה. פה כל האזור הזה, זה נקרא חצי
כשאתה אומר כפן. פה, כשאתה אומר פה, אני מזכיר לך, יש לנו אנשים ששומעים ולא רואים.
כן, אז בחלק...
אתה מדבר כרגע, מה שאתה מדבר שישי, אתה מדבר כרגע ככל שאנחנו מתקרבים בצד ה... מזרחי לחלק, מזרח, צפון מזרח, לקצה של הזנב העליון.
בדיוק, הגדרת את זה כזנב של הסוס, יש כאלה, הידית של המחבת יגדירו, כל אחד וה...
עיקר שיבינו אותנו.
יבינו, זה החלק...
הסוציאציה שעלתה לי.
בדיוק. אז החלק הזה זה בעצם, החלק העליון של קפריסין, הוא נקרא חצי האי קרפז, וזה בעצם שמורת טבע אחת ענקית. אגב, חיה הלאומית של קפריסין זה חמורים. אז בשמורה הזאת יש אלפי חמורים שחיים שם בצורה חופשית, וכל התיירים שבאים לשם תמיד מביאים מהם לאכול מלפפונים וגזרים, וזו חוויה מאוד כיפית לילדים, אז מי שנמצא שם באזור שווה להיכנס. אז זה החלק העליון של קפריסין.
יש שם, אתם יודעים, אני בא לקפריסין ואני רוצה קצת להיות שם באזור הזה של שמורות טבע, יש שם מקומות ללינה, לתיירות?
כן, יש... אין הרבה, וטוב שככה, צריך לשמור על הטבע כמה שאפשר, אבל יש כל מיני מלונות ממש על קו המים, דברים ממש ממש יפים. היינו שם אפילו באיזה מלון פעם אחת, היה לנו איזה לקוח שהתעניין בקנייה של משהו, אז הלכנו לראות את זה ביחד. דברים מדהימים, יש שם חופים כאילו, אתה יודע, תאילנד, חולות לבנים, מים צלולים, טורקיז, יש אפילו חוף ממש קרוב.
רק תכוון אותנו בדיבור, איפה זה?
כן, ממש לקראת הסוף של ה... של קפריסין, למעלה.
אתה מדבר בקצה, אבל בחלק הדרומי שלו.
כן, בקצה, בחלק הדרומי שלו, יש חוף שנקרא גולדן, משהו, גולדן ביץ', כי זה חוף ממש של חולות זהובים כאלה, ומים צלולים, טורקיז, דברים מדהימים, זה באזור הזה למעלה, ממש לקראת הסוף. אגב, משקיעים שבאים ורוצים ככה לטייל, אז אנחנו גם שורכים להם את כל הלוקיישנים שידעו לאן ללוות, כדי שבאמת יהיה להם כיף. אז יש המון המון דברים יפים לראות בקפריסין, גם מבחינת הפיתוח והשכונות והריזורטים, וגם שמורות טבע, יש מצודות מאוד מאוד יפות, שרידים להיסטוריה של פעם, חופים מאוד יפים, כך שיש המון המון מה לראות בקפריסין. אנחנו שם כבר 4 ומשהו שנים גרים, וכל הזמן עדיין ממשיכים לטייל, ותמיד מגלים מקומות חדשים, ואגמים פתאום שאנחנו גילינו. יש הרבה מה לראות. מבחינת התפתחות, יש מקום יפה שהייתי שמח להראות לך, מרינה קרפז גייט זה נקרא, שזה פרויקט ששייך לישראל, משפחה ישראלית בשם משפחת לואיס מישרוטל, בטח המאזינים מכירים אותם. זה משפחה שהקימה פרויקט מופלא, שזה מרינה בינלאומית של יכטות.
שעוד פעם, רגע, זה עוד פעם, אנחנו נמצאים על הזנב, בחלק הצפוני שלו, כן. לקראת המרכז, זאת אומרת, אנחנו כמובן, אתה תסמן לי את זה, מה כן. מיוחד במקום הזה?
זה פשוט פרויקט בינלאומי שנבנה על ידי ישראלים שמאמינים בקפריסין הטורקית. וזה בעצם מרינה...
ומה קורה שם? גרים שם או שזה מלונאות?
אז יש שם גם מרינה של יכטות, גם בית מלון בוטיק מאוד מאוד מפואר, מסעדת שף, ויש גם לינה. וזה בעצם נקודת כניסה לקפריסין. אנשים שבאים עם היכטות שלהם, עוגנים איתם פה במרינה הזאת, ונכנסים לצפון קפריסין בצורה הזאת. אז אנשים לפעמים שואלים, מה קורה בצפון קפריסין? האם יש שם רק שמורה של חמורים? אז לא, זה אחד מהפרויקטים המטורפים שנבנו בשנים האחרונות בצפון קפריסין. ויש עוד הרבה דברים כאלה. יש, חוץ מהשכונות שאנחנו משווקים, יש גם יקב של בחור ישראלי בשם בנצי, שהקים יקב מאוד מאוד יפה באזור גירנה.
איפה?
בוא נחזור במפה על הצד הצפוני מערבי של צפון קפריסין. פה, זה העיר גירנה. אז אני אראה לך את גילעם. הנה. זה גם פרויקט ששייך לישראלים, משפחה ישראלית שחיה כבר המון המון שנים בצפון קפריסין. זה בעצם יקב כזה, שמייצרים יין מאוד מאוד משובח. ביחד עם היקב הם כבר יצרו מסעדת שף. ביחד עם מסעדת שף הם יצרו צימרים כאלה, כמו שאתה רואה פה בתמונה. אז זה בעצם מלון מותיק.
אלה ששומעים אותנו עכשיו ורוצים אחר כך לראות את זה, מה הם צריכים לכתוב בחיפוש? גילעם?
גילעם וויינירד, הוטל.
אוקיי, גילעם
וויינירד. כשאומרים גילעם בגוגל, זה יגיע להם כבר. זה מקום מדהים. וכשאתה רואה את הדברים האלה ואתה מבין שישראלים, נגיד שאנחנו באנו ב-2017 עם הפחדים והחששות של האנשים סביבנו, שניסו להפיל עלינו את הפחדים שלהם, ואז אתה מגיע לצפון קפריסין, ואתה רואה מדינה שהיא מתפתחת, ואתה מכיר את המקומיים, ואתה רואה את הפרויקטים שישראלים בונים שם, והפרויקטים שרוסים בונים שם, ואנגלים, וטורקים, ומקומיים, אתה פתאום מבין שהכל בסדר.
אוקיי, אז פרויקט מעניין. בואו נתקדם.
אוקיי, אז זה לגבי קפריסין. אז מבחינת מה עוד יש בשכונות אצלנו? אז כמו שאמרתי, הזרים מחפשים בעיקר איכות חיים, וזה מה שמוצאים בשכונות, ובשכונות שאנחנו יודעים להציע ללקוחות שלנו יש המון המון פסיליטיז. יש המון מה לעשות בחוץ, אבל גם יש מה לעשות בתוך השכונה. יש המון בריכות וחדרי כושר ומסעדות ובתי קפה וחופי ים קרובים, ואטרקציות לילדים ואטרקציות למבוגרים וגן ילדים בשכונה, נגיד שעברנו לגור, אז הבת שלנו אריאל, לא, הייתה בת 2.5 אז, היא לא ידעה מילה באנגלית, והכנסנו אותה לגן בשכונה, בתוך כמה שבועות עד חודשים, היא מדברת אנגלית ברמת שפתם, היום אם אנחנו לא יודעים איזה מילה באנגלית, אנחנו שואלים את אריאל החומרי, והיא שולפת את זה עם המבטא הבריטי שיש לה, כי הגננת שלה הייתה בריטית. אז הדבר הזה יצר הגירה חיובית מדהימה בשנים האחרונות, והיא לא עוצרת. משהו שנוסף שיצר את ההגירה החיובית אצלנו זה הקורונה, וה... המעבר של הרבה מאוד משפחות לעבוד אונליין. והרבה אנשים הבינו שאם אפשר לעבוד אונליין, אז למה לעבוד אונליין מעיר פקוקה, אם אפשר לגור בגן עדן ולעבוד למרגלות הבריכה. וזה גם מה שהוציא אותנו למסע שלנו. בקורונה אנחנו יצאנו למסע ארוך במקסיקו, ואחרי זה לקוסטה ריקה, וכל העבודה נעשתה אונליין. אמרנו, אם משקיעים גם ככה לא יכולים לטוס, והם קונים אונליין, אז בואו נעשה את זה במקסיקו.
אני רוצה להגיד לך שאני מסתכל ככה תוך כדי, ככה מציץ בזמן שאתה מדבר בפייסבוק לראות תגובות, אז מעבר לזה שדוד שמול אומר שאתה אלוף, הוא מספר שאיסקלה במינוק בנייה עצום, בתי קזינו, בתי מלון, מגורים חדשים, מקום זה יהפוך להיות הפנינה של קפריסין, אז תודה דוד על ההערה, והוא גם מוסיף ואומר שיש שדה תעופה, אתה אמרת לנו את זה, שיש שדה תעופה חדש בקפריסין הטורקית, שעוד מעט לא יהיה ביקורת גבולות גם כמו בצד היווני, אז אתה בטח מכיר מי זה דוד שמול.
חבר טוב, ויקר.
אז הנה אנחנו ככה התייחסנו לדברים שאנשים כתבו לנו, כתבו לך במיוחד בפייסבוק. אז ואני מזכיר לאנשים, למי ששומע אותנו, שאנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה באופן ייחודי שעוד לא היה, זה פעם ראשונה שאני עושה את זה, ואנחנו מראים את זה ביוטיוב לייב. סליחה, בפייסבוק לייב. אז בוא ככה, אתה יודע, אני חושב, ואתה יודע, בגלל שכבר זמן התקדם, אני חושב שאלן כן, אתה תכף תסכם ואתה תתאיר עוד דברים, אני חושב שהבנו שאני יכול לסכם את זה, שאנחנו מדברים על אזור שעדיין יש בו מחירים שפויים, שיש בו ביקוש, ואני מסתכל על, לא נכנסנו ברזולוציה עיר-עיר, כן, אבל הבנו כבר את העיקרון של הסביבה, אז אני כבר לא לוחץ עליך להיכנס עיר-עיר, ואנחנו מבינים שיש לנו אוכלוסייה בגובה העיניים, אוכלוסייה חמה, אנחנו ישראלים מתקבלים שם באהבה, זאת אומרת, אין לנו, צריך לנתק את זה ממה, מכל מיני דברים שאנחנו יודעים שקורים בטורקיה האמיתית.
לגמרי.
אז אנחנו נמצאים באמת במקום אחר, אנחנו מבינים שמתעסקים שם, זאת אומרת, יש תעשייה מקומית בעיקר, והיום הרבה מאוד מהתעסוקה קשורה בהתפתחות של הנדלן, ובקבלה של כל התושבים הזרים, ואנשים קונים שם או להשקעה או למגורים עצמיים, ואנחנו רואים שנפתחים כל מיני ריזורטים של מלונאות והכל, ובעצם אנחנו מבינים שזה אזור שמעניין, יש שם את השמורת טבע שדיברנו עליה, יש שם הרבה ירוק, יש לנו הרבה איפה לטייל, הרבה חופים, סך הכל אנחנו נמצאים על רצועה מאוד מיוחדת שמוקפת חופים. אני חושב שסיכמתי את זה נכון, נכון? מה אתה אומר?
סיכמת מהמם. הייתי שמח להוסיף עוד דבר אחד. ברמת הרזולוציה של הערים זה משתנה בין לקוח ללקוח. כי כל לקוח שמדבר איתנו ורוצה בעצם לעשות את עסקת חייו בצפון קפריסין, אז חשוב לי דבר ראשון להכיר אותו ולהבין מה הוא מחפש, מה הוא רוצה. כי לא דומה לקוח שרוצה לעבור לגור, ללקוח שרוצה השקעה. אז ברגע שאני מכיר את הלקוח, ואנחנו עושים שיחת זום ומדברים ומבינים מה הצרכים שלו ומה התקציב שלו ומה הלוחות זמנים שלו, אז אנחנו יורדים לרזולוציות של ערים ומה מתאים ומה הוא מחפש ומה יתאים לכל לקוח באופן ספציפי, כי מה שמתאים לאלף לא תמיד מתאים לבית. ונקודה חשובה נוספת שחשוב לי לציין בכל הסיפור הזה של קפריסין, זה העניין של השקט הנפשי בהשקעה בחול, כי בסופו של דבר בטח יצא לך להתעכל בלא מעט אנשים שהחשש העיקרי שלהם זה מה קורה אחרי שקניתי את הדירה. וזה משהו שגם אני בעצמי הייתי בחששות על זה. מה קורה אחרי שקונים את הנכס? כי זה לא חוכמה, החלק הכי קל זה לקנות את הדירה, לשים את הכסף ולקחת ולרשום את הדירה בטאבו. מה אז? מה קורה? וזה משהו שהנחה אותנו מהרגע הראשון שהחלטנו שאנחנו רוצים להשקיע בחול, זה השקט הנפשי אחר כך. איפה המקום שייתן לנו את השיא של השקט הנפשי שיכול להיות בהשקעה בחול? וזה מה שמצאנו פה, בריזורטים שאחרי זה בחרנו גם לשווק ולשים את הפנים שלנו. אני אומר כל הזמן שלנו, כי זה עסק משותף שלי ושל ורד אשתי, כרגע לא איתי כי בחופשת לידה, כי נולד לנו תינוק לפני כמה חודשים, אבל מה ששלי שלה. והמקומות האלה, השכונות האלה, יודעים לייצר שקט נפשי מבחינת הניהול של הנכסים. שזה עקב אכילס מאוד מאוד גבוה בהשקעות בחול, אנשים חוששים, וכל אחד מכיר מישהו שמכיר מישהו שהחברת הניהול הקצה אותו ונתנה לו ועשתה לו. בשכונות שאנחנו מתעסקים איתם, זה חברות ניהול, דבר ראשון, מאוד ותיקות ואמינות, שכבר הרבה מאוד שנים עושים את עבודתם נאמנה. הם לא שולחים מחיובים מיותרים, לא מפוצצים דברים, ולא תקלות מיותרות, אלא ההפך, הכל עובד בצורה מאוד שקופה ואמינה ומסודרת, ואם דייר עשה נזק, אז הדייר ישלם אותו, וזה לא ייפול על בעל הנכס, ועל תקלות שוטפות כמו סתימה בקיור, אפילו לא יעדכנו את בעל הנכס, פשוט ישלחו את האיש צוות שאחראי על זה ויסדר את זה, כי באמת המטרה זה לייצר שקט נפשי לכולם. זה מה שמצאנו פה, זה מה שאנחנו כבר לעצמנו, יש לנו מעל 6 שנים, וזה מה שהלקוחות שלנו מרוויחים כבר מעל 4 שנים. שקט נפשי מהנכסים, הכסף נכנס, הדירות מוכנות, זה מה שחיפשנו וזה מה שמצאנו.
שישי, תקשיב. כן. לא יכולנו לעשות סקירה יותר טובה, ואתה יודע, לא חייבים לרדת לרזולוציה של עיר עיר. זה גם לא התפקיד, אנחנו כאן, זה, אנחנו מדברים על אזור ענק, אנחנו, זה נשמע קטן, כן, אבל זה אי, כן, אבל זה ענק. אבל אני חושב שהבנו, ואם אני סיכמתי את זה קודם, אז הבנו, ותודה גם על ההשלמה שהשלמת. ואני חושב שאנחנו ככה בתחילה של קשר חם, ואני שמח עליו. ועכשיו הרגע חיזקנו אותו.
לגמרי.
ותודה רבה, תודה רבה שככה הקדשת את הזמן ופתחת והערת, כלומר גם אתה תהנה מזה, כן, את עיני המאזינים והצופים, כרגע זה בעיקר מי שרואה את זה בפייסבוק, אבל תכף זה יעלה, זאת אומרת, ברגע שזה יגמור את העלאות והכל, אתה יודע, זה הכל הקלטות, כן. אז אנחנו נעלה את זה וזה יעלה גם בערוץ הפודקאסט הרגיל, אז יש כאלה שכבר כנראה שומעים אותנו, כן, זה בדיעבד, וזה יעלה גם ביוטיוב, וכמו שאמרתי, המפה, אתה רק תסמן לי אותה ותשלח לי אותה, ותשלח לי, אתה רצית להעלות איזה סרטון שקצת מספר על ההתיישבות, אז גם הוא יהיה לינק אליו, ואנשים יוכלו לראות אותו, וכמובן יהיה שם לינק איך מגיעים אליכם. אז שישי היקר, תודה רבה שהצטרפת אליי.
תודה לך, תודה על ההזדמנות.
תמסור לברד שרק בגלל שזה חופשת לידה אנחנו סולחים לה, אבל בפעם הבאה שנדבר על קוסטה ריקה, היא כבר תופיע.
עד משמעית.
יופי, ולכולם אנחנו נתראה בפודקאסטים הבאים, ותודה רבה.
תודה רבה צחי.
בבקשה.